טוב, אז היום אני רציתי לדבר על ירושלים. ביום ראשון, מוצאי שבת, אנחנו חוגגים יום ירושלים. אני אספר לכם סיפור. כשאני עליתי לארץ ב-92, אז עלינו לחיפה, עבדתי ב-IBM. לא היו הרבה דתיים שם, לא היה הרבה תשתית דתית וכו'. ואני תמיד מצאתי את עצמי כאילו נגד הזרם עם האנשים שעבדתי איתם, איפה שאני גרתי וכו'. אני זוכר, אם אתם זוכרים, התקופה של 92 זה בעצם תקופת ההסכמים ושיחות שלום וכו', שטחים תמורת שלום. ואז אני זוכר, היו שיחות בינינו, בין העובדים, וגם עלה הנושא של ירושלים. כאילו, ירושלים עמד על הפרק גם עם עזה ויריחו תחילה, אז ירושלים הבא, כאילו. ואז אנשים מדברים, כאילו, האם כדאי לתת ירושלים עבור שלום וזה? ואז אני כמובן, אני התנגדתי, והיה מישהו שם ישראלי, כאילו, נולד, גדל פה, צבא, למד בטכניון, איש חכם. הוא אומר, למה אני צריך ירושלים? אני אמרתי, כאילו, איזה מין שאלה זאת? הוא אומר, מתי זה הזמן האחרון שאני ביקרתי בירושלים? אני לא צריך את זה. אז שאלתי אותו, כאילו, ירושלים זה מקום תיירות? כאילו, אם אנחנו לא מבקרים, אז לא צריכים? אז אני רוצה להתעמק היום, למה אנחנו צריכים ירושלים? למה ירושלים חשוב לעם היהודי מעבר לזה שזה אטרקציה תיירותית? כאילו, אוקיי. אז עכשיו, המקור הראשון אני מביא פה זה הגמרא במסכת נדרים. והתניא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלוהן תורה ותשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד ובית המקדש בשמו של משיח. אז אני מדגיש את המילים בית המקדש בגלל שזה ירושלים, כמו שאנחנו נראה תכף. בכל מקרה, זה מקור שכבר אומר שיש חשיבות על למקום המקדש. יש חשיבות על ירושלים. עכשיו אפשר לשאול את השאלה הפילוסופית, איך זה יכול להיות שמשהו נברא לפני שהזמן נברא? כן, זה עוד שאלה של הפילוסופים, כאילו זה די קשה. אנחנו יודעים שאם בריאת העולם נברא הזמן, אז מה המשמעות שמשהו נברא לפני הזמן? סתם, אני חושב שאפשר להשיב בשני אופנים. אופן אחד זה כמו הרמב״ם משיב על השאלה בבחירה חופשית בעולם שאין זמן, אז אנחנו לא יכולים להבין ישות מעל הזמן בכל מקרה. אבל מצד שני, בכל מקרה, פה אנחנו לא מדברים על היסטוריה, אנחנו מדברים על פילוסופיה, והכוונה של חז"ל פה זה שיש דברים שקדמו את העולם, הם בעצם התכלית של העולם. הם דברים שבשבילם העולם נברא, וזה מה שאנחנו תכף נראה. עכשיו, לגבי בית המקדש, מוקד של בית המקדש זה המזבח. וכפי שהרמב״ם כותב פה, המקור השני, מקריבים הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי. עכשיו הרמב״ם מצטט ומשנה את המסכת מגילה שכתוב פה שמקריבים אף על פי שאין בית. אז עכשיו אני הייתי בשיעור של הפרופסור רב צחי הרשקוביץ, שהוא דן על העניין הזה של הרמב״ם והפילוסופיה וההלכה. בכל מקרה, אז יש לו הסבר מעניין לגבי למה הרמב״ם מוסיף פה בנוי. למה הוא לא סתם תצטט את הגמרא? למה הוא מכניס בית בנוי? אז הוא אומר, כמו שאני כתבתי פה, שלרמב״ם המילה בית מכוונת למזבח, ובית בנוי זה מזבח והמקדש. אוקיי? ויש על מה לסמוך למה הוא אומר את זה, אבל בעצם הרעיון הוא שאנחנו יכולים להקריב קורבנות, אנחנו צריכים פשוט את המזבח, זה המוקד של כל העבודה, והמקדש זה עוד תוספת. ואז אתה תשאל, אז למה צריך את המקדש? אם אתה יכול לעשות הכל עם המזבח, לא צריך מקדש. אז הוא עונה שבעצם צריך את המקדש לקיים את המצווה, ועשו לי מקדש ושוכנתי בתוכם. אבל בגדול, כל אחד בנפרד, ואין ספק שמוקד העניינים זה המזבח. עכשיו, אז אם אנחנו מדברים על המזבח, אז בואו נראה איך הרמב״ם בהלכות מתחיל את ההסבר על המזבח. הוא אומר, ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ערבנה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן שנברא. ומשם נברא, אמרו החכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. מעניין, למה הרמב״ם מביא את זה? פה אין בדיוק הלכה, הוא רוצה להכניס אותנו לרעיון של כל המזבח וההלכות שלהם, אבל למה הוא מביא מדרש, ודרך אגב זה מדרש מאוד מוזר, כי יש הרבה בעיות, אבל הבעיה, אני ראיתי שצועקת עליי, זה העניין של נוח כשיצא מן התיבה. נוח, לפי הפסוק, יצא בהר ערערת, ואני בדקתי, אין מפרש אחד שאומר הר ערערת זה הר מוריה. ערערת זה רחוק. אז עכשיו אנשים, כאילו המפרשים שעושים פירוש על ואיבן מזבח וכו', אז הם כותבים שמה שאוז היה גזירת האל, כאילו נס, לא יודע מה, ולרוב הם כותבים שזה דרש. זה דרש, דרש זה מדרש, מדרש זה פילוסופיה. הרב הרשקוביץ, כשהוא מסביר את הרמב״ם הזה, אז הוא אומר, לרמב״ם הוא חכם, כן? לא צריך להגיד את זה, הוא יודע מה הוא עושה פה, והוא מבין מה שאנחנו אמרנו עכשיו. למה הוא מביא את זה? בגלל שהוא מביא לנו היסטוריה אידיאלית, היסטוריה אידיאולוגית, לא היסטוריה ריאלית. אנחנו לא לומדים ממדרשים היסטוריה. יכול להיות שיש איזו היסטוריה שם, אבל ממדרשים אנחנו לומדים אידיאולוגיה. אנחנו לומדים פילוסופיה. הרמב״ם רוצה לקשר אותנו דרך כל המקרים האלו, להדגיש את החשיבות של המקום, להדגיש את החשיבות של המזבח, המקדש וירושלים בכלל. ואם זה נכון, אז בואו נעבור על מקרה-מקרה ונראה מה החשיבות של המקום הזה. אז אם אנחנו נתחיל בדוד, אז בדוד, קודם כל כתוב דוד ושלמה וההר המוריה, שזה רב ברזנסקי, שהוא מפולניה, הוא כתב ככה, דוד ושלמה לא שבנו שניהם ביחד, רק דוד בנה עליה במה להקריב בשעתה, ושלמה בנה עליה בניין עולמים ופשוט. אז קודם כל צריך להבין, כשהמדרש מביא דוד ושלמה ביחד, עדיין הם בנפרד, אבל יש איזה מין שותפות, אפשר להגיד, שכאילו שלמה השלים מה שדוד רצה, וזה הקשר שביניהם. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיבות, שניהם בנו את המזבח ואת המקדש לסיבות שונות לחלוטין. למה דוד בנה את המזבח? אז פה אתם מסתכלים פה במקור שכתוב דברי הימים א' פרק כף א', כתוב ככה, ויומר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו, ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן, והביאו אליי ואדע את מספרם. דוד המלך הוא גדול, הוא חזק. מלך גדול וחזק רוצה לדעת כמה חזק אני, כמה עשיר אני, כמה. הוא רוצה לקמת את גדלותו, אז הוא רוצה, בואו נראה מה הגודל של הממלכה שלי. ואז ויומר יואב, הוא שלח יואב שר צבא שלו לעשות את זה, ויואב עונה, יוסף השם על עמו כהם 100 פעמים, הלא אדוני המלך כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה לאשמה לישראל? אז יואב בעצם אומר למלך, תראה, זה לא כדאי, אני לא רב ואני לא נביא, אבל אני יודע הלכה, לא צריכים לספור אנשים. אז הוא אומר לדוד המלך, כאילו, בעדינות, לא כדאי. עכשיו, אני קראתי את הפירוש של דעת המקרא, הוא אומר שבעצם יואב עונה לו כאיש צבא, הוא אומר, איש צבא צריך לדעת כמה חיילים, אבל יואב אומר לו, אני לא צריך לדעת, אני יודע, ואנחנו בסדר, לא צריך לעשות מספרים עכשיו. אבל הפסוק ממשיך בפסוק ד' וכתוב, ודבר המלך חזק, כאילו, דוד המלך רוצה לדעת כמה עשיר אני. והחזק על יואב, ויצא יואב ויתחלך בכל ישראל ויבוא ירושלים וכו', והוא סופר. עכשיו, דוד המלך חוטא, אני רוצה להדגיש שוב ושוב, כן? הגיבורים של היהודים הם גיבורים לא בגלל שהם נולדים מושלמים, בגלל שהם חוטאים, אבל מה הם עושים עם החטא? וזה השוני ביניהם לבינינו. ובואו תכף אנחנו נראה את זה. וירא בעיני האלוהים על הדבר הזה ויח את ישראל. הקדוש ברוך הוא כבר מיד מעניש את עם ישראל על זה שספרו את העם. ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד. זה ההבדל. בואו תראו איזה מלך עם כל החוזק של דוד המלך שאומר מיד חטאתי. זה הגדלות של דוד. לא שלא חוטא, שהוא מודה וחוזר. חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ואתה העבר נא את אבון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. עכשיו, אז דוד המלך בעצם עושה תשובה, עושה וידוי, מבקש שיפסיק את המגפה. ואז הנביא, איפה שזה שלושת הנקודות, אז הנביא גד בא ואומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרויות. אתה יכול לבחור. שלוש שנים של רעב, שלושה חודשים של מלחמה, שתאבד הרבה, או שלושה ימים של דבר. אז דוד המלך אומר, איך אני יכול לבחור דבר כזה? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה המרחם על עמך, אתה תבחר. מיד מתחיל שלושה ימים של דבר. עכשיו, מתים 70,000 איש. 70,000 איש. דוד המלך עכשיו מתחיל לבכות, הוא אומר במפורש, בורא עולם, זה אשמתי. תפסיק עם העם. שזה גם אנחנו לומדים שהעם משלם על הטעויות של המנהיגים, אבל זה בצד. בכל מקרה, אז דוד המלך מבקש, תעשה עליי, לא על העם. ואז איפה שאנחנו קוראים במודגש י' ח', פסוק י' ח', ומלך השם אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח להשם בגורן הארנן היבוסי. ויבן שם דוד מזבח להשם, והיה לעולות ושלמים, ויקרא אל השם ויונהו באש מן השמיים על מזבח העולה. אז מזה אנחנו לומדים את הפירוש הראשון של המזבח, של המקדש של ירושלים. זה מקום כפרה. מישהו שטועה, זה המקום לקבל את הכפרה. עכשיו, למה הכפרה של המזבח יותר מהכפרה של התשובה והבידוי? אני מתרץ, יכול להיות שזה בעצם מביא את זה לידי ביטוי באופן ציבורי. בעצם הוא אמר, אני חטאתי וזה בינינו. עכשיו הוא צריך עכשיו להגיד לכל העם, זה בגלי, אני חטאתי, ואז הוא מקבל את הכפרה. סתם אני זורק רעיון רציונלית, אבל בכל מקרה, אין ספק של הסמליות של המזבח פה, זה על כפרה. ואז אנחנו קוראים את הפרק הבא, בגדול זה בדברי הימים א' כ' ב', דוד המלך אומר לשלמה, אתה בונה את הבית בגלל שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי לבנות את הבית, יש לי דם על הידיים. ואז בסוף כתוב פה, בפסוק ט', הפסוק האחרון, הנה בן נולד לך, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לא מכל אויביו מסביב, כי שלמה יש שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. אז זה הפירוש השני. שלמה המלך, בעצם הוא שלמה, הוא שלום, הוא שלמות. הסמל של המזבח, שהמקדש של ירושלים, זה שלום ושלמות. אז זה הצד השני, יש את החטא והכפרה, ויש את התהליך עד שאתה מגיע לשלום ושלמות, וזה הסמל של ירושלים. שלום ושלמות, השגנו משהו. ואז אנחנו עכשיו מגיעים לאברהם. אז אברהם קדם אותם. ואיפה אברהם קדם אותם? אז הוא בנה מזבח, מתי? בעקדת יצחק, כן? והקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך וכולי, לא נקרא את הכל בפנים. ובסוף הפסוק האחרון, י' ב', ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, לא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה ההבדל פה בין כל הניסיונות, תשע ניסיונות לפני זה, שהקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא ירא אלוקים? ירא אלוקים, הבן אדם עקר את עצמו מהמקום שלו לבוא לארץ. אני יכול להגיד לכם באופן אישי זה קשה, כן? להשאיר את כל המשפחה, להשאיר את השפה, את התרבות, את התשתית, את כל מה שאתה מכיר ולבוא למקום חדש. עכשיו, אין להשוות בין העלייה שלי לעלייה של אברהם אבינו. זה תרבות אחר לחלוטין. אני יהודי, באתי ליהודים. הוא יהודי, בא לכנענים. וכו' וכו'. כאילו, זה ניסיון ענק. שהוא כבר עבר את זה בגלל טעם אחד, בגלל שהוא מאמין. וגם, הברית מילה, זה לא פשוט. בן אדם מבוגר שחותך את עצמו. הוא עושה את זה בגלל שהוא מאמין. אבל פה הוא השיג מעמד אחר. ובזה שהוא מוותר על הבן שלו, בזה שהוא מוותר על המוסר שלו, הוא מוותר על הכל. הוא אומר, אני מוכן להקריב את העבר שלי, את העתיד שלי, את כל מה שאני הבנתי. אני משהה שיפוט על העולם, אני עושה רק מה שקדוש ברוך הוא עושה. בזה הוא הפגין ולימד אותנו שיעור על אמונה. אנחנו בעצם עושים את זה כל הזמן. כל מצווה שאנחנו בוחרים כן לעשות, או איסור שאנחנו בוחרים לא לעשות, בגלל שזה ציווי ולא בגלל שזה מסתדר איתנו, אנחנו עושים אין מין עקידת יצחק בעצמנו. אבל זה מעמד אחר, שאברהם הגיע אליו, והוא מלמד אותנו שזה הרף, זה הסף, זה כאילו המקום שאנחנו צריכים לשאוף עליו. זה להפגין אמונה, זה לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר, ואין תירוצים, ואין לא, שום דבר, אין שום רציונל. אנחנו, זה מה שקירקגורד אומר, אביר האמונה. הוא פשוט, הוא לימד את העולם מה זה אמונה. וזה מסומל תוך המזבח, תוך המקדש, תוך ירושלים. ירושלים זה כפרה, ירושלים זה שלמות, ירושלים זה אמונה. תפכו את הדף ונרד מן השמיים של אברהם והעקידה לאדמה יבשה של נוח. אז נוח גם כשהוא יצא מן התיבה, בפסוק חף באמצע שורה שנייה, ויבן נוח מזבח להשם ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. אז פה הוא עלה עולות, אבל מה זה עולות? עולות זה בעצם איזה מין קריטת ברית עם השם. אין משהו אחר מזה, אז הרקנתי, ואני מביא אותו סתם בגלל שזה מילים יפים, יש עוד פירוש, מפרשים שאומרים אותו דבר. קורבנו של נוח גם הוא היה קורבן תודה. זה לא רק עולה שאתה מקריב וזה איזה מין ריטואל רוחני. הוא עושה משהו מאוד רציונלי. הוא מודה להשם. הוא מודה להשם שהוא הציל אותו, שהוא חי. אז זה גם סמל של המזבח. אנחנו חייבים להודות שאנחנו חיים, שהחיים זה מתנה, שאנחנו פה למשהו גדול מאיתנו, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא שם אותנו פה. וזה מביא אותנו לקין והבל. אז קין והבל הם גם מודים להשם בפסוק ג' בסוף השורה השנייה. ויהי מקץ ימים ויבוא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחבליהן. אז שניהם מביאים קורבנות על המזבח. הרד"ק מסביר, אחר שנה מי שעבד את האדמה הביא לו ממה שהוציאה לו האדמה, מנחה במקום שקבע לו אדם הראשון לתפילה ולקורבן, וכן בניו עמו. כי מן הדומה הקריב אדם קורבן להשם, מפרי האדמה, מן הצון ומן הבקר, וזה דרך ההודעה לאל. בעצם הם מביאים את הקורבנות האלו גם להודות. אבל יש הבדל בין ההודעה של נוח להודעה של קין והבל. מה ההבדל? בעצם נוח מודה על זה שהוא חי, הוא שרד. קין והבל הם מודים על זה שיש להם פרנסה, הם עבדו שנה, ועכשיו יש להם פירות העבודה. אז אני אומר שזה גם הם מודים על זה שיש להם מה לאכול, כאילו מודים על הפרנסה, וגם מודים על השנה שהם השיגו מה שהם עבדו. אי אפשר לזלזל בזה שאנחנו עובדים ומשיגים, נותן לנו סיפוק חיים. הם מודים על זה שהם תורכים ומשיגים. זה גם חלק מהחיים שצריך להודות להשם שהוא נותן לנו את האפשרות להגשים את עצמנו, לממש את עצמנו ולהשיג את הפירות. ואז זה מביא אותנו למקרה האחרון, שזה הראשון, אדם הראשון. הגמרא בעבודה זרה כותבת, תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקע עליו החמה, אמר, אוי לי שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, יחזור עולם לטוב ובוא. וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. בעצם, זה הפעם הראשונה שהאדם הראשון רואה חושך. הוא נולד, נברא באור, באור היום, ואז פתאום מישהו מחבל לו את האורות. כאילו, זה יושב בחדר חשוך, מפחיד. הוא אומר, זהו, הנה באה המיטה, הנה באה העונש. ואז היה יושב בתענית, ובוכה כל הלילה, וחווה בוכה כנגדו, כיוון שעלה עמוד השחר, אמר, מנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שור. אז עכשיו הוא רואה שזה לא העונש, וזה כאילו שמש ולילה, ויום ולילה וכולי, ואז הוא שמח ומקריב קורבן. אז אם הוא שמח ומקריב קורבן, אז יכול להיות שזה כמו קין הבל ונוח, זה קורבן תודה. יכול להיות שזה כמו דוד וזה קורבן כפרה, הוא חטא, עכשיו הוא מבין, היה רע, צריך לעשות כפרה. אבל זה לא מסתדר לנו עם הרמב״ם. וזה מה שהגריז שם לב, פה אם אתם קוראים בדף על דף, אז מביאים את הדברים של הגאון מבריסק. כתוב פה באמצע השורה השנייה, ומסורת ביד הכל, מצטט את הרמב״ם שקראנו, ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קורבן. עד כאן לשונו, ומה שכתב כשנברא, הוא ביאר הגריז לכוונתו בזה שאדם הראשון הקריב את הקורבן בו ביום שנברא. אז פה הרמב״ם אומר כשהוא נברא, זה אומר יום שישי, נברא מקריב קורבן. אבל הגמרא אמרנו שהוא הקריב את זה בוקר אחרי זה, כאילו שבת. יש ויכוח גדול אם הוא הקריב ממש בשבת, או היה 36 שעות של אור, וזה מביא אותו ליום ראשון, לא משנה. אבל יש סתירה בין הרמב״ם והגמרא. אז פה הם כותבים, ונמצא דאינו כדברי הגמרא שהקריב הקורבן רק למחרת היום שנברא. וביאר הגריז דהקריב קורבן בו ביום שנברא, על פי מה שכתוב בפקי אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, ופירש רשי, ועל העבודה של בית המקדש, היינו הקרבת קורבנות, ואני מדלג, כדי שיהיה קיום לעולם. אז בעצם, מה שהגריז אומר פה, אני לא הולך לתרץ ולסדר דברים, שניהם הם לא היסטוריה ריאלית, זה היסטוריה אידיאלית, היסטוריה אידיאולוגית, שניהם רוצים להביע איזשהו רעיון. אז הרעיון של הגמרא זה כאילו כפרה, תודה, בסדר, אבל הרעיון של הרמב״ם והמדרש, שהוא עלה את זה ביום שנברא, בעצם מביע את הרעיון שכל העולם נברא ועומד על סדר הקורבנות. רעיון יפה, אבל רעיון מאוד מוזר. כאילו, אנחנו צריכים לשאוף, רק לשחוט ולשפוך דם, שחיטה, דם, שחיטה, דם, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף. העולם עומד על קורבנות, בואו כאילו, נעשה ברבקיוים, כל היום, כל יום, זה המטרה.
רק שיש חלק ברמב״ם שאומר שכל העניין של הקורבנות...
יפה, נכון, אז לא יכול להיות, יפה, נכון. אז הרב הירש, וגם יש אחרים שמסבירים את זה ככה, מסבירים מה זה קורבן. קורבן, ואין להבין אותו, אלא על פי הוראת השורש קרב. הן פירוש קרב כמשמעו להתקרב, להגיע לידי יחסים הדוקים על עם פלוני. אני רוצה להתקרב עם מישהו אחר, זה הקרבה. אמור מעתה, התכלית והתוצאה של הקרבה היא השגה חיובית של קיום נעלה יותר. תכלית הקורבן היא קרבת אלוהים. אז זה בעצם הרעיון. הרעיון של הקורבנות, הרעיון של הקורבנות זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הרעיון של הקורבנות זה להביע את הרעיון של מה אנחנו עושים פה בעולם הזה. אנחנו מנסים להעלות כמה שאפשר את הרוחניות שלנו. אנחנו צריכים לשאוף להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר העולם עומד על שלושה דברים, על התורה ועל עבודה וגמילות חסדים. שלושתם בעצם מקרבים אותנו, והקורבנות זה סמל שאנחנו רוצים להתקרב לבורא עולם. אז אם כן, אנחנו עכשיו יכולים להשלים את כל התמונה. הרמב״ם אומר פה בסוף, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא ומשם נברא, ואמרו החמים, אדם ממקום כפרתו נברא. מה זה אומר אדם ממקום כפרתו נברא? זה אומר שהוא נברא כבר חסר, הוא נברא כבר לא מושלם. אם הוא נברא מהמקום שיש לו כפרה, זה אומר שהוא צריך כפרה, כן? וזה כל הרעיון, אנחנו לא מושלמים, צר לי להגיד, אבל גם כמו דוד המלך, גם אנחנו קטנים קצת ממנו, אנחנו צריכים ללמוד מאיתו. הוא מיד אומר, חטאתי מאוד. אנחנו צריכים להבין שזה בעצם הדרך, שלאט לאט אנחנו טועים ומתקנים, טועים ומתקנים, וזה בעצם התפקיד שלנו, לתקן את העולם. ואנחנו לומדים את זה מדוד המלך מצד אחד, ומביאים את זה לצד שני של שלמה המלך, להגיע לשלמות. ירושלים מסמלת מקום כפרתנו, איפה שאנחנו מחפרים על עצמנו, מסמל בעצם את כל המשימה של בן אדם, שאנחנו נולדים פה, וזה מסמל את המשימה שלנו להגיע לשלמות ששלמה המלך מביא, וגם את כל הדרך, שהדרך זה דרך של אברהם, לשאוף, בעצם להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולשאוף להודות שיש לו חיים כמו נוח, לשאוף ולהודות שיש לנו פרנסה ושיש לנו עבודה משמעותית ואנחנו עובדים ומשיגים. זה כל הדרך שמסומל בתוך ירושלים, בתוך המקדש, בתוך המזבח. ובסופו של דבר, אם אנחנו נבין את זה, נבין שירושלים אינה מקום תיירות. זה יפה מאוד שאנשים באים ומבקרים ומסתכלים ומתפעלים ועוקסים, כל מה שהם עושים פה זה יפה מאוד. אבל אנחנו לא אוחזים בירושלים בגלל שזה מקום תיירות. אנחנו לא נוותר על ירושלים בגלל שזה החיים שלנו. אם אנחנו מוותרים על ירושלים, אנחנו מוותרים על כל העולם. אנחנו מוותרים על כל החיים. מפה נברא העולם ומפה נשלמנו העולם. אנחנו צריכים לעשות את כל המהלכים האלו, לשאוף לאברהם אבינו, להודות להשם, לתקן את עצמנו ולהביא את המשיח עם בניית בית המקדש במהרה בימינו.